שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. אנחנו מתקרבים לימים שנקיים את המצווה הזאת באופן השלם. ברוך השם, חזרנו לארץ ישראל, עוד לא כולנו, אבל אנחנו בתהליך של חזרה לארץ ישראל, בתהליך של התקרבות לקראת קיום המצוות של כלל ישראל בארץ ישראל. ואחת המצוות, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. אחר כך מצוות מלך, מינוי מלך. אחר כך מצוות המלחמות, זה אנחנו כבר ברוך השם מקיימים את המצוות האלה. אמנם יש לנו שופטים ושוטרים, זה הכנה לקראת המגמה השלימה של שופטים המושלמים הולכים בדרכי התורה, השיר השופטי כבראשונה ויצאי כבתחילה. אבל אנחנו יכולים ללמוד מזה גם עוד. כי התורה כותבת בלשון כזאת ללמד אותנו, ללמד אותנו עוד גם הדרכות אישיות. שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. היה צריך לכתוב שוטרים ושוטרים, שופטים ושוטרים תיתנו לכם. מדובר על כלל ישראל. שופטים ושוטרים זה לציבור. מדוע התורה עוברת ללשון פרטית? תיתן לך בכל שעריך. וכבר אומרים, זה מתחיל מתלמידי האריזל, שיש שערים של פרטים גם כן. כמו שיש שערים כלליים, יש שערים פרטיים. לגוף יש שערים, העיניים, האוזניים, הפה, עוד שערים. ושם צריכים לשים שופטים ושוטרים. בשם אחד מגדולי האדמו"רים אומרים שכשאדם נכנס לבית הכנסת, אז הוא צריך לדעת, זה כמו מעבר גבול, שיש שם בדיקות. לא עם כל דבר אפשר להיכנס, להביא את הגבול. עושים בדיקות מה אפשר להכניס ומה אי אפשר להכניס. אדם עובר ממקום של חול למקום של קודש לבית הכנסת, אז בפתח כביכול צריך לייצר ולדעת, עכשיו אני עובר איזה שלב. אלה השערים, שערים של הקדושה. שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. גם שופט וגם שוטר. השופט תפקידו לברר מה הדרך הנכונה, מה ההנהגה הנכונה שצריכים לעשות. אבל אחרי שאדם כבר יודע את הדרך הנכונה, אבל הוא צריך גם כוח לבצע את הדברים הללו. וזה התפקיד של השוטר. תפקיד של, כלומר, הכוח של השליטה, זה התפקיד של המשטרה, שהיא עושה את הסדר. התפקיד של השוטר האישי, של האדם. צריך להיות השכל, המחשבה, ולדעת לבחור בדרך הנכונה, להתבונן מה המעשה הנכון אשר יעשה. אבל אחרי שהוא יודע את כל הדברים, הוא יודע מה באמת הדרך הנכונה, מה באמת, איזה מחשבות נכונות לחשוב, איזה דיבורים נכונים לדבר, איזה מעשים נכונים לעשות, צריך אחר כך כוח של שליטה, לבצע את הידיעות האלה, ליישם אותם בפועל, לשלוט על העיניים, לשלוט על שער האיברים. הגמרא אומרת במסכת נדרים שאברהם אבינו, הקדוש ברוך הוא בהתחלה המליכו על 243 איברים. אחר כך, בסוף המליכו על 248 איברים, שזה גימטריה אברהם. הקדוש ברוך הוא המליך אותו, נעשה מלך. מלך שולט על כל איבריו. יש איברים שהגוף שולט עליהם באופן טבעי, ויש איברים שאין שליטה עליהם. אדם הולך ומסתכל, העיניים רואות, לא יודעים, הוא לא יודע מה הוא יראה. האוזניים יכולות לשמוע באופן חופשי. והקדוש ברוך הוא השליט את אברהם אבינו גם על העיניים, גם על האוזניים. השליט אותו שליטה מלאה על כל רמ"ח איבריו. המליכו, הוא נעשה מלך. מלך שולט על הכוחות שלו, על כל האיברים שלו. מבחינת צום תשים עליך המלך, על כל השערים. אתם יודעים שבתפילת, בברכות ובתפילה, במוצאי שבת, אז יש גם תפילה שבה אומרים שהקדוש ברוך הוא יפתח לנו שערי אורה, שערי ברכה, שערי גדולה, לפי א' ב', הרבה 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 שערים, הקדוש ברוך הוא יפתח לנו המון 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 שערים. מתי הקדוש ברוך הוא פותח לנו את השערים? כשאנחנו שולטים על השערים שלנו. כשאנחנו שופטים ושוטרים את השערים שלנו, והשערים שלנו הם מושגחים ומסודרים, ולא נכנסים בשערים מה שלא צריך להיכנס, ולא יוצאים מה שלא צריך לצאת, אז הפותח, הקדוש ברוך הוא פותח שערים. שערי ברכה, שערי אמונה, שערי טובה, שערי תורה, שערי עושר, כל השערים. הקדוש ברוך הוא ימליך את אברהם על כל איבריו. כאן בהמשך אנחנו לומדים, צום תשים עליך מלך. צום תשים עליך מלך, זה על מלכות, שיהיה בעזרת השם שאנחנו נזכה, שיהיה מלך ישראל, שזה אנחנו מקווים, זה יהיה מלך המשיח. בפרשה שלנו יש הוכחה מפורשת שתהיה הגאולה עתידה, כך אומר הרמב״ם. מהי ההוכחה שהרמב״ם מביא מפרשת השבוע? שכתוב, כי ירחיב השם את גבולך, ויאספת לך עוד שלוש ערים, שלוש ערי מקלט. כלומר, על ששת הערים שהקדוש ברוך הוא מצווה אותנו לעשות ערי מקלט, שלושה בעבר הירדן המערבי, שלושה במזרחי, יהיה עוד שלוש ערים. כשאנחנו נרחיב את הגבולות. התורה אם כן נותנת לנו מצווה מיוחדת, ועדיין המצווה הזאת לא התקיימה. אומר הרמב״ם מלכות מלכים, לא ייתכן שהתורה מצווה מצווה שהיא לא תתקיים. זו אחת ההוכחות שבוודאי תהיה הגאולה עתידה ויבוא משיח. עוד הוכחות יש כמובן, התורה מבטיחה לנו שהקדוש ברוך הוא יקבץ אותנו מכל הגלויות, אבל זו אחת ההוכחה מהמצווה המפורשת בתורה שהיא צריכה להתקיים ועדיין לא התקיימה. אז בעזרת השם נזכה למלכות בדוד ונקבל אנחנו את עול מלכותו, כי המלכות הזאת היא מלכות אלוקית, מלכות השם, מלכות של אדם שקדוש, שבעצם יושב כביכול על כיסא השם ומכוון את עם ישראל לעבודת השם. כמו שאנחנו אומרים בתפילה, מתפללים על השבת השופטים, ומלוך עלינו. איך כאן אנחנו אומרים? שבע שופטינו כבר ראשונה ויועצינו כבר תחילה. מעשר ממנו יגון והנחה, ומלוך עלינו. איך הקדוש ברוך הוא ימלוך עלינו? הוא ישים שופטים ויועצים, והם ינהיגו אותנו בדרך הנכונה, וכך הקדוש ברוך הוא מולך עלינו. כלומר, לא שהקדוש ברוך הוא יופיע באיזושהי הופעה נפרדת, כביכול הוא מלוך עלינו, אלא הוא ימלוך עלינו על ידי השופטים והיועצים שהקדוש ברוך הוא ישים, שהם שיהיה שופטים על פי התורה, ויועצים על פי התורה, וכך מלך, כך המלך, הוא בעצם מלך בשר ודם, אבל בעצם הוא מופיע את המלכות האלוקית. שנזכה. ויש גם מלוכה עצמית, שאדם מולך על עצמו, שאדם מנהיג את עצמו ועושה רק על פי ההנהגה המלכותית שלו, רק על פי שכלו, על פי רצונו האמיתי הפנימי, ומכוון את כל מעשיו, כל איבריו נשמעים לו. זה היה אברהם אבינו. הגמרא במסכת נדרים אומרת על הפסוק, שום תשים עליך מלך, אנחנו אמרנו, זה קבלת עול מלכות שמיים. תשים, שום תשים, אתה תקבל, תשים עליך את מלכותו של הקדוש ברוך הוא. לא תיתן עליך איש נוכרי. מי זה איש נוכרי? אומרת הגמרא במסכת נדרים, זה יצר הרע, שהוא נקרא מלך, כלשון הגמרא, כלשון הפסוק בקהלת. עיר קטנה ואנשים במעט, עיר קטנה זה הגוף, ואנשים במעט אלו איברים, הוא בא אליה מלך גדול וסיבב אותה, זה יצר הרע, הוא בנה עליה מסודים וחרמים, אלו הבנות, הוא מצא בה איש מסכן וחכם, זה יצר הטוב, הוא מילט את העיר בחוכמתו, זו תשובה ומעשים טובים. כך הגמרא מסבירה את הפסוק בקהלת. כלומר, פעמים בא מלך זר, איש נוכרי, שמנסה לשלוט על האדם, כוחות, אבל מצא בה איש מסכן וחכם, זה יצר הטוב, מילט את העיר בחוכמתו. כן, אברהם אבינו, הוא אומר את הגמרא במסכת ברכות, עד שלא בא אברהם אבינו, לא היה מי שקרא להקדוש ברוך הוא אדון. עד שבא אברהם וקרא לו בשם הזה. זה משהו מיוחד במינו. ואחר כך הפסוק אומר, בתהילים, נאום השם לאדון שב לימיני. מסבירים חז"ל, מי זה האדון הזה? מה שהשם אומר, מי למי שב לימיני, האדון הזה זה אברהם אבינו. הקדוש ברוך הוא קורא לאברהם אדון, אברהם קרא לקדוש ברוך הוא אדון. זאת אומרת, כשאדם מקבל על עצמו עול מלכות שמיים, כשאדם קורא לקדוש ברוך הוא אדון, הוא נעשה אדון. הוא נעשה אדון לכל הכוחות שלו, מכיוון שהוא מקבל על עצמו עול מלכות שמיים, וכל הכוחות שלו נשמעים לו, אז הוא בעצמו נעשה אדון. והגמרא והתוספות במסכת ברכות שואל שאלה. כל ברכה שאין בה שם ומלכות, אינה ברכה. אם כן, הברכה הראשונה של 18, כל הברכות של 18 שנמשכות אחרי הברכה הראשונה, שזו ברכה סמוכה לחברתה, הברכה הראשונה של 18, בלי אדון. לא אומרים ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב. אומרים ברוך אתה השם אלוקינו ואלוקי אבותינו, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב. איפה המלכות שבברכה? מלך העולם. אין מלך העולם. אומר התוספות, אם מזכירים את אברהם אבינו, שאברהם אבינו הוא קיבל את עול מלכותו של הקדוש ברוך הוא, הוא קרא לקדוש ברוך הוא אדון, אז זה נקרא מלכות. לא צריך להזכיר מלכות. כי אברהם, אלוקי אברהם, אלוקי אברהם זה להזכיר מלכות. זאת אומרת, אברהם הוא אדון. הוא אדון, הוא בעצם מבטא את מלכות השם. כשאדם מקבל עול מלכות שמיים, הוא נעשה בעצמו מלך על עצמו. אני רוצה מזה להמשיך להביא את דברי המהר"ל, דברי חז"ל שהמהר"ל מסביר אותם בנתיב העירה. אומר המהר"ל, ירא את השם בני ומלוך, זה פסוק, ואם שונים אל תתערב. מהו מלוך? כל מי שהוא ירא מן הקדוש ברוך הוא, סופו לעשות מלך. ממי אתה למד? מאברהם אבינו, שנאמר, כי אתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה, ונעשה מלך. אמר רבי ברכיה, הכהן בשם רבי חלבו, כתיב אל עמק שווה הוא עמק המלך. עמק שישבו הכל ונטלו עצים וקצצו ארזים ועשו כיסא ושיבו למלך עליהם. כלומר, אברהם אבינו הוא ירא, הוא היה ירא אלוקים. כיוון שהוא היה ירא אלוקים, כל מי שהוא ירא אלוקים הוא נעשה מלך. וכן יוסף אמר את האלוקים אני ירא ונעשה מלך. וכן משה, כי ירא מהביט אל האלוקים ונעשה מלך, שנאמר ויהיר בשרון מלך. זאת אומרת, יראת השם היא בעצם מביאה את האדם להיות מלך. המלך כללי, תלוי אולי במדרגת יראת השם הגדולה. מי שיראת השם שלו גדולה כמו אברהם אבינו, נעשה מלך. מי שיראת השם שלו כמו יוסף, נעשה מלך. כמו משה רבינו, נעשה מלך. אם הוא לא במדרגה העצומה הזאת, אז הוא נעשה מלך קטן. מלך, יש, אתם יודעים, יש מלך שהוא בתפקיד. ויש מלך שהוא בלי תפקיד, אבל הוא משפיע. משפיע, והם נשמעים לו. חז"ל אמרו לנו, גם את זה מביא המהר"ל כאן, אמר רבי חלבו, אמר אבונה, כל אדם שיש בו יראת שמיים, דבריו נשמעים. כל אדם שיש בו יראת שמיים, דבריו נשמעים. צריך להסביר את הדבר הזה. בדרך כלל אנחנו מכירים יראה, זה מין אדם ככה מרגיש קטן, ירא מהגדולה האלוקית, והוא כאילו, הוא משפיל את עצמו, מבטל את עצמו, הוא לא כל כך משפיע על הסביבה, להפך, הוא אדם יותר פסיבי, יראה זה משהו לכאורה פסיבי. והנה חז"ל אומרים הפוך, כל מי שיש בו יראת שמיים, דבריו נשמעים. כלומר, מסביר את זה המהר"ל באופן עמוק. מי שיש בו יראת שמיים, היראה האלוקית מתפשטת עליו, היראה מהשם, שיראים מהשם, והוא כל כך ירא מריבונו של עולם, שמידת היראה הוא בטל אליה, ויראים ממנו. מתוך שהוא ירא, אז זה גורם יראה. שגורעים ממנו. רב ציודה הסביר את הדבר הזה, כל מי שיש בו יראת שמיים, דבריו נשמעים, מקודם דבריו נשמעים לעצמו. הוא מקשיב לעצמו. יש בו יראת שמיים, אז הוא מבצע כל מה שהוא באמת רוצה לעשות, באופן המלא, באופן הנכון. זאת אומרת, מי שיש בו יראת שמיים, אז הוא שולט על הכל. אז הוא מלך ראשית כל על עצמו. אבל חז"ל מרחיבים את זה. לא רק על עצמו, כשאדם שולט על עצמו ויש בו יראת שמיים, אז מדרגת היראה היא מרוממת אותו, שהוא בטל כלפי ריבונו של עולם שהכל יראים ממנו, והוא חלק מהיראה שמתיירים מריבונו של עולם. זאת אומרת, זה בחינה של מלכות, שאדם שהוא יש בו יראת השם. אני רוצה קצת להסביר את העניין הזה. אנחנו דיברנו בג' אלול, הזכרתי את האיגרת הזאת של הרב, שהוא מדבר על זה שהבסיס של כל ההתפתחות הרוחנית, הלימודית, וכל ההתפתחות השלמה של האישיות של האדם, מתחילה מזה שאדם ירא שמיים. ואמרתי שחשוב לחזור על האיגרת הזאת כמה פעמים, אז אנחנו נחזור עכשיו עוד פעם. כי הדברים הם מאוד 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 חשובים. כל הצלחת התורה, למצוא סימן ברכה בלימודו, למגמר ולמזבר, לבוא ברבות הימים ממדרגה חשובה והגונה, בכתרה של תורה, הכל תלוי לפי מידת יראת השם. ועומק קדושת האמונה התורה מושרשת בנפש. אני רוצה להסביר את העניין הזה. יש עירה ויש עירה, לא כל העירות הן שוות. כגודל ההכרה של הגדולה האלוקית, כך גודל העירה. אם אדם מכיר את ריבונו של עולם באופן הנכון, העירה שלו היא עירה נכונה ובריאה. אבל יכול אדם להסתכל לקדוש ברוך הוא בצורה מעוותת, בצורה מפחידה, בצורה מצומצמת, מקטינה, ואז העירה שלו היא עירה מזויפת, היא לא עירה נכונה. העירה מתוך הכרת הגדולה האלוקית, הטוב האלוקי, השלימות האלוקית העליונה, לחיות את הגודל האלוקי הזה, וככל מה שמתבוננים בגדלותו יותר ויותר ויותר, חשים התבטלות גדולה מאוד כלפי הגדולה האלוקית. וזה בעצם העירה. העירה הזאת האמיתית היא עירת הרוממות, עירה של התפעלות, עירה של הרצה, עירה של השתוקקות להתבטל לגדולה האלוקית, להיות שייך לגדולה האלוקית, להיות חלק מהגודל האלוקי. זאת אומרת, זה עירה מרוממת. עירת הרוממות, זה לא הרוממות שריבונו של עולם, זה עירה שאדם מתרומם על ידה. לא שהוא משתפל על ידה ומרגיש פחדים ואימה ופוחד לעשות כל דבר, אלא מקבל כוחות. עירה זה התבטלות כלפי הגדולה האלוקית והרגשת גודל. אבל מתוך קבלת מלכות שמיים, מתוך הכרת הגדולה האלוקית וההתבטלות כלפי הגדולה האלוקית. מידת אהבה היא מידה אחרת. מידת אהבה היא מידת הרצון להתקרב, הרצון להתחבר, הרצון להיות קרוב. העירה היא קצת, היא קצת של התבטלות. כשזה עירת הרוממות, אז האהבה והעירה קצת מתקרבים זה לזה, אבל הם שתי מדרגות שונות. וקבלת עול מלכות שמיים, זה עיקר עניינה של העירה, ההכרה של הגדולה האלוקית וההתבטלות כלפיה. ואהבה, התקשרות. רוצות להתקשר, להתבטל ולהתקשר אל שני צדדים של התחברות. זאת אומרת שכשאנחנו מדברים על עירת השם, אנחנו מדברים על עירה גדולה, על עירה אמיתית, על עירה מרוממת, על עירה שמבטלת את כל הרצונות האחרים כלפי רצונו של ריבונו של עולם. התורה אומרת, מה השם אלוקיך דורש ממך כי אם לעירה. בעל התולדות שואל, אומר שמישהו חכם, גוי, שאל, איך אפשר לצוות על העירה? זה עניין של רגש. אדם לא מפחד. מה אומרים לו לפחד? הוא לא מפחד. הוא לא ירא. איך אפשר לצוות? אומר בעל התולדות, אין אדם שלא ירא. כל אדם הוא ירא. אחד ירא מחיות רעות, אחד ירא מהאויבים, אחד ירא מדברים אחרים. אין אדם שהוא לא ירא. אדם ירא. אז אומר הקדוש ברוך הוא, מה השם אלוקיך דורש ממך? אל תפחד לא מעריות, לא ממחלות, לא ממלחמות, לא משום בעיה, שום דבר בעולם, אל תפחד רק ממני, רק מהקדוש ברוך הוא. מה השם בכלל מבקש ממך להפחית את העירות, לא לעירה, מה השם דורש? רק תפחד מהקדוש ברוך הוא. כי הכל ממנו יתברך. כי אין שום דבר בעולם שהוא פועל בלי רצונו של הקדוש ברוך הוא. לא הרוד ממית. הכל בא על ידי שליחותו של הקדוש ברוך הוא. אז מה השם אלוקיך דורש ממך? כי אם לירא, לירא את השם. והירא, כלומר, אתה אין כאן דרישה ליצור איזה תכונה שאיננה קיימת. התכונה קיימת. אבל צריך לכוון אותה לכיוון הנכון. לירא מהשם יתברך. מה השם אלוקיך דורש ממך? כי אם לירא את השם. יירא, זאת אומרת, יירא אמיתית היא יירא בונה. ועל זה מדבר הרב. והוא אומר שעומק קדושת האמונה התאורה המושרשת בנפש, שהיא גורמת לירא הנכונה כמובן, כי החמת הכוח השכלי והעמקתו, לתישתו והסתעפותו לסעיפים רבים, שהוא היסוד הגדול לחריפות ולבקיאות, תלויו בעומק הרצון הנפשי המתעורר להוקיר את העניינים הלימודיים. כלומר, אם אדם מאוד מאוד מכיר, מוקיר את העניינים הלימודיים, אז הוא רוצה אותם. הרצון מתגדל. ככל שהרצון מתגדל, אז הוא יותר שוקד, יותר רוצה להבין, רוצה לזכור את הדברים הללו. הרב חוזר על הדברים, מסביר את הדברים האלה. כיוון שעוסק בתורה שהיא דבר אלוקים חיים, איכות ההוקרה הפנימית של חביבות, עסקה של תורה, תלויה היא בנקודת קדושת עירת השם, האמיתית השרויה בלבבו של העוסק בתורה פנימה, שכל מה שברכת עירת השמיים הולכת ומתגברת בלב. זאת אומרת, זה לא דבר ללמוד פעם אחת ולעסוק אחר כך בתורה, אלא עירת השם יכולה כל הזמן להתגבר, להתפתח, להתרחב, וצריך כל הזמן להתגבר, לפתח. הרב אומר, הן עירת השם היא חוכמה, היא לבדה חוכמה. דיברנו על זה פעם. למה היא לבדה חוכמה? יש הרבה הרבה חוכמות. למה חז"ל אומרים לנו שהיא רק עירת השם, הן, רק אחד, רק עירת השם היא לבדה חוכמה. אומר הרב, שכל החוכמות, אם אתה יודע את המסקנה של הדברים, איך אתה מגיע לפתרון, למשל היום שאתה לא צריך לחשב את כל המהלכים, יש לך מחשב שאיתו אתה מחשב את כל הלוח הכפל, ויותר מזה, כן, כל החישובים הכי הכי מורכבים, אתה לא צריך בראש להחזיק את כל החישובים, יש לך כלי שאיתו אתה יכול להשתמש, מגיע למסקנה, מתקדם הלאה. בעירת השם, אם אתה יודע את המסקנה, זה לא מספיק. אתה יודע שהקדוש ברוך הוא אין עוד מלבדו. אז אם אתה מתבונן, מה זה אין עוד מלבדו? מתבונן, מתבונן, מה פירוש הדבר? מתבונן בכל הגדולה האלוקית, בכל ההופעות האלוקיות, בשמיים, בשמי השמיים, כל ואומר, הוא יותר מזה, והוא יותר מזה, והוא יותר מזה. אז הלב מרגיש את הגדולה האלוקית. אבל אמרת את המשפט, המשפט היחידי, אמרת שאין, השם הוא להקים בשמיים מעל ולארץ מתחת, אין עוד. המילה הזאת לא דיברה אליך אם לא תפרש אותה. אם לא תתבונן בה, מה פירוש אין עוד? הרי יש עוד בריאה, מה פירוש אין עוד? צריך להסביר את זה. הסברת, 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 התעוררת מאוד בהרגשה עמוקה מאוד בגדולה האלוקית. למחרת, צריך עוד פעם לעורר את זה. אולי לא כל כך באותה מידה כמו בפעם הראשונה, אבל צריך עוד פעם לעורר. אחרי כמה זמן עוד פעם לעורר. זאת אומרת, זאת חוכמה שכל הזמן צריך להתבונן בה. זה לא שהגעת למסקנה וזהו, אתה יודע. כן. ואז, אז זה מה שאומר כאן הרב, אם אתה מגדיל את העירה כל הזמן, מחנך, מתחנך ומחנך לחזק את העירה ולהגביר את העירה, אז החשק מתגבר לאהבת התורה ומתגבר לרצות להבין את כל הדברים האלה, והזיכרון מתגבר, וכל הכוחות, כל כוחות הלימודים הם הולכים ומתרחבים ומתפתחים, וכך הם מתקדמים, ואז התורה נשמרת, התורה מתקיימת. הוא משתמש בביטויים האלה כמו ש גמרא אומרת, חסידים שעוסקים בתפילה, שלוש שעות כל תפילה, שעה לפניה, שעה אחריה, מסתמך גם התפילה שלנו ככה. אז 9 שעות ביום הם עוסקים בתפילה, תורתם מתי תהיה נעשית. אומרת הגמרא, מתוך שחסידים הם, תורתם משתמרת. כך אומרת הגמרא בבבלי. ובירושלמי אומרת הגמרא, מתוך שחסידים הם, תורתם מתברכת. משתמרת זה רק לומדים קצת, אם אתה לא שוכח מה שלמדת, אתה תמיד מתקדם באופן יוצא מן הכלל. אפילו שאתה למדת קצת כל יום, אבל אם אתה לא תשכח את הדברים הללו, תורתה משתמרת. אבל ירושלים אומר, לא רק משתמרת, תורתה מתברכת. אז הרב כאן חוזר על הדברים הללו. מתוך החריצות, ואחר כך מתוך כך, התורה משתמרת, מתברכת, וזה הוא מאוד מאוד מעודד את ללמד את השיעורים בעירת השם, וללמוד ביראת השם, להתגדל ביראת השם. הוא חוזר על זה הרבה מאוד. אמרתי לכם, צריכים ללמוד את האיגרת הזאת. איגרת בחלק ג' עמוד ע' ז', איגרת תש' צ' ח'. אז המלכנו את ריבונו של עולם. אנחנו ממשיכים בפרשה. כי תצא למלחמה על אויביך. וראית סוס ורכב עם רב ממך, לא תירא מהם. כי השם אלוקיך עמך המלכה מארץ מצרים. אסור לפחד. אל ירח לבבכם, ואל תראו, ואל תחפזו, ואל תרצו מפניהם. אבל זה מפחיד. ראית סוס ורכב, עם רב ממך. מעניין שכתוב על הגויים, האויבים שלנו. לא, זה לא מתחיל מעם, ואחר כך יש להם סוסים. יש להם סוסים, ואחר כך יש גם עם. ראית סוס ורכב, עם רב ממך. עם הדומה לחמור. לא תירא מהם. יש איסור לרע. אדם יוצא למלחמה, הוא מפחד. מפחד. זה ממש מפחיד. מי יודע? יחזור, לא יחזור במלחמה. והתורה אומרת לא לפחד. כלומר, זה כן מפחיד. אם לא היה מפחיד, התורה לא הייתה אומרת לא לפחד. זה באמת גורם ליראה. אבל יש מצווה להתגבר. אבל להתגבר בצדק. כי השם אלוקיך עמך, המלכה מארץ מצרים. שכחת שהשם אלוקיך מלכה מארץ מצרים? אתה זוכר את הניסים הנפלאות שהקדוש ברוך הוא עשה לך בצאתך ממצרים עם פרעה ורכבו ופרשיו? אז מה יש לך לפחד? אתה הולך עם עוצמות פי כמה, פי כמה, פי כמה? בלי גבול. מה, מי האויב הזה בכלל? זה סוס אחד. זה לא הרבה, מה? כי ריבונו שלו עמיתך, אמונה. התורה אומרת, תאמין, אל תשכח. הקדוש ברוך הוא איתך, לא לירא ולא לפחד. יוצאים למלחמה. זה קורה אצלנו בפועל. שאנחנו לפעמים מפעם לפעם חיילינו יוצאים למלחמה. ויש עליהם את המצווה הזאת בתורה, לא לירא. לא לפחד, כי השם אלוקיך עמך. כשאתה עושה מלחמה צודקת, מלחמה שעל פי התורה, מלחמת הגנה על ישראל, בארץ ישראל, זאת מלחמה על פי השם. ומלחמה על פי השם, השם אלוקיך עמך, ואל תפחד. שערי תשובה מביא את זה בתוך האיסורים שיש גם לאו לא לירא. לא לירא מאויב, לא לפחד. ובעצם הלאו הזה הוא לאו כללי. בכל התמודדות שאדם מתמודד, הוא רוצה ללכת בדרכי השם, ויש לו מפריעים. מבחוץ, מבפנים, לא חשוב מאיפה, יש לו מפריעים. אבל הוא רוצה ללכת בדרכי השם. הוא יוצא למלחמה נגד האויב הרוחני שלו. התורה אומרת, לא תירא מהם. מה אתה מפחד? מה אתה חושב שלא תצליח? מה, אתה לא מאמין שהקדוש ברוך הוא איתך? הרי אתה הולך לעשות את רצונו של הקדוש ברוך הוא. אז הוא איתך. וזה שם אלוקיך מלכה מארץ מצרים. לא לפחד. אתה מנצח בוודאות. אין גם לזה כל ספק. וכשאדם לא מפחד, הוא מנצח. האמונה החזקה, הברורה, שאדם מאמין בריבונו של עולם, שאדם מאמין שהקדוש ברוך הוא איתנו, אז הוא אסור לו לירא. הוא עובר בלב אם הוא ירא. הוא צריך להיות בוטח בריבונו של עולם. לא לפחד. לא לפחד משום אויבים גדולים וקטנים. ככה התורה גם מצווה אותנו בפרשות הראשונות, בפרשת עקב, תורה, כשהם באים לארץ ישראל, אתה רואה עם גדול, זה ממש מפחיד. שוב פעם התורה מצווה אותנו, תאמר לך רבים הגויים האלה מני איך אוכל לרישם, כן, לא תראה מהם, נכון, תזכור אשר עשה אלוקיך במצרים, גם לא תערוץ מפניהם וכולי, קדק. אבל איפה אני מחפש את הפסוק, איפה כתוב שהם ערים בצורות, ופשוט לכאורה אי אפשר לנצח אותם באופן הטבעי, באופן ה... הנה פה. שמע ישראל, אתה עובר היום את הירדן לבוא לרשת גדולים, גדולים ועצומים ממך. הם יותר חזקים ממך. ערים גדולות ובצורות בשמיים. עם גדול ורם, בני ענקים. פח, אי אפשר. איך אפשר לנצח אותם? מה הקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו לעשות מלחמה שאין שום סיכוי לנצח? וידעת היום כי השם אלוקיך הוא עובר לפניך, אש אוכלהו, הוא ישמידם והוא יכניעם לפניך, ורשתם ועבדתם מהר, כאשר דיבר השם לך. שמע ישראל, תקשיבו, לא לפחד, ריבונו שלם איתנו. כלומר, הקדוש ברוך הוא מצווה אותנו בעצם מעשים, לעשות מעשים לא ריאליים. להיכנס למלחמה לא סבירה. איפה שהוא מצווה אותנו. איפה שהוא לא מצווה אותנו, אז לא. אז צריכים ללכת בדרך עם ההיגיון האנושי. אבל איפה שהקדוש ברוך הוא אומר לנו, תלכו. ואני, אף על פי שבאמת הסיכויים הסבירים בשכל הישר, אין סיכוי. אבל אני הולך איתכם. ובשמירת התורה ומצוות, הקדוש ברוך הוא אומר לנו, כן? שהוא אותנו. הוא איתנו, והוא רוצה שאנחנו נעשה את זה, והוא ודאי עוזר לנו. ואז זאת אומרת, יש כאן איזה, כשאדם חזק באמונתו, הוא אסור, הוא לא ירא, הוא לא מפחד, הוא בטוח שהוא מנצח, כי הקדוש ברוך הוא איתנו. זאת ההדרכה שהתורה מדריכה אותנו, לדעת להישען על הקדוש ברוך הוא, לפתוח בו. וככל כגודל הביטחון, ככה כמובן גודל העזרה. ונקודה אחרונה בפרשה, פרשת עגלה ערופה, נקודה ששמתי לב הפעם, יש כאן אחריות, הקדוש ברוך הוא מטיל את האחריות על העיר הקרובה, ויצאו זקניך ושופטיך ומדדו את הערים, ואחר כך הם צריכים לומר, וענו ואמרו ידינו לא שפכה את הדם ועינינו לא ראו. זה ממש, איך אפשר לעלות על הדעת שהזקנים והשופטים הם אחראים על מה שקרה? אז באמת חז"ל מסבירים לנו, לא חס וחלילה ש אנחנו, שהזקנים הם שותפים חלילה במה שקרה, אלא לא ראינו, פטרונו בלא מזונות ובלא לוויה. כלומר, מישהו מת שם, אולי ברעב בדרך, אז לא נתנו לו אוכל מספיק. אנחנו לא, זה לא היה כך. אנחנו לא ראינו, לא עשינו, לא התעלמנו ממנו, ששלחנו אדם בלי מזונות ובלי ליווי. אנחנו לא עשינו את הדבר הזה. אני חשבתי שזה באופן כזה. אם התלמידי החכמים, הזקנים, הלוויים, שהם עושים את הגמילות החסד הנכונה, אז בסוף גם אנשים הפשוטים לא רוצחים ולא גורמים למוות לאחרים. כלומר, יש מדרגות מדרגות. כאשר אנשים שעומדים בפסגה, הם עושים את הדברים הכי הכי נכונים, הכי חסדים באופן היותר שלם ובאופן המלא, זה מתפשט אחר כך על כל הציבור. ואז לא יקרה שמישהו ממש יוזנח ויקרה שמישהו ימות. לא שהגדולים הם גורמים ממש את המיטה, אבל הם במדרגה שלהם צריכים להיות בשיא החסד, בשיא תשומת לב, בשיא אחריות על כל מה שקורה. וכתוצאה מזה, אז אחרים לומדים מהם, ואחרים עוד לומדים מהם, וגם אנשים היותר נמוכים בשוליים, הם גם כן לא יעשו, לא ירצחו חס וחלילה ולא יפגעו. זה מתפשט. ואם אנשים שיכולים להיות יותר בעלי חסד, הם לא עשו את מה שהם צריכים לעשות במדרגה שלהם, זה אחר כך משפיע שאחרים פחות מהם עושים דברים יותר גרועים, אנשים פחותים עושים יותר גרועים, וזה אחריות בסוף על הראשונים, על אלה שהיו למעלה. אז כנים האחריות הזאת, אחריות של הזקנים, אחריות של עולם התורה בעצם על כל הציבור. אם בני הישיבות, אם תלמידי החכמים, הם יעשו מה שהם צריכים לעשות כבני תורה, כבני ישיבות, והתנהגו בצורה יותר שלמה שלהם, זה משפיע אחר כך על אלה שבחוץ מסביב, על המעגלים מסביב. וזה משפיע מעגלים, 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 בסופו של דבר זה משפיע על כל כלל ישראל. זאת אומרת, לא הם אשמים, רואים איזה קלקולים, איזה התנהגויות שליליות בישראל, הם לא בסדר, הם מקלקלים, הם עושים לנו את כל הקלקולים וכולי וכולי. זה לא ככה. אם אנחנו, עם תלמידי החכמים, מבני התורה, הם יתנהגו בצורה הכי טובה שהם יכולים להתנהג, זה ישפיע. לא להטיל אחריות, לא להטיל אשמות על אחרים. תמיד לחפש, אנחנו רואים איזה בעיה בעם ישראל, מה אנחנו יכולים להיות יותר טובים. כל הזמן להחזיר את ההסתכלות אלינו. אנחנו רואים איזה בעיה, אנחנו רואים איזה קלקול, אנחנו רואים איזה רחוקה, שאנחנו רחוקים מהקלקול הזה מאוד מאוד מאוד. אבל האם כמו שאנחנו עושים מה שאנחנו יכולים לעשות במדרגה שלנו, ואם זה חסר, אז התוצאות הן גם שם. זה בעצם מה שהתורה רוצה ללמד אותנו. את האחריות, האחריות של העולם הרוחני על כל הציבור כולו. יש לנו חודש טוב. אנחנו מקבלים עוד פעם בשמחה את התלמידים החדשים. אני מקווה שאתם התקבלתם בסבר פנים יפות, והוותיקים הם מחבקים אתכם, עוזרים לכם להיכנס לאווירה של הישיבה וללימוד, ובעזרת השם ביחד. לפעמים ההתחלות הן קצת קשות, אבל הן מובילות אחר כך לדברים טובים. אז שיהיה לנו חודש טוב ומבורך. לקראת הימים הנוראים הבאים לנו לבין התורה.